עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
נמצא איתנו פה ליד אגמון, ליד מעניינים.
אהלן, בוקר טוב.
תודה רבה שבאת. ליד הוא מייסד שותף ומנכ״ל דיינמיקילד, שנמכרה לאחרונה למקדונלדס, לא למייקרוסופט, כמו שאמרתי שלוש פעמים לפני תחילת הפרק.
נכון.
אז ליד, מה נשמע? ספר למאזינים קצת עליך ועל דיינמיקילד.
עכשיו זה שאתם רוצים לשמוע על מקדונלדס.
כן, על התפריט החדש, שמענו שאתם משיקים.
מוסיפים בייקון. אז עליי, אז אני ילד בן 42. וואו, מאיפה אתה רוצה שאני אתחיל? כמה רחוק? אני אתן את ההיסטוריה הקצרה שלי. נולדתי בארצות הברית, 77, קיבלתי מחשב בגיל כמעט 5, אפל 2C זה היה. היה מדהים, 4
צבעים. למה אתה עושה... לא השתמשת במחשב הזה אף פעם.
לא נולדת.
אני הייתי במוזיאון של...
ההורים שלך עוד לא נולדו.
הייתי במוזיאון של סטיב ג'ובס, וראיתי. הייתה לי אינטראקציה עם המחשב.
כן. ובעצם התחלתי לכתוב קוד בגיל יחסית צעיר, הייתי במסלול כזה, הייתי, עשיתי תיכון בחול, ובקלישאה הייתי ביחידת מודיעין, ואחרי זה בכמה סטארט-אפים, אחרי זה הקמתי סטארט-אפ בשם אוניגמה, שמקאפי קנו, סטארט-אפ בשם דלבר, שסירס קנו, ואת דיינמיקילד ביחד עם עמרי, שמקדונלדס קנו.
ובוא נדבר קצת שנייה על דיינמיקיל תרום המחירה וגם היום, כמה עובדים הייתם, כמה גייסתם, קצת על המחירה. כזה באוברוויו יבש.
גייסנו בערך, אני חושב, 80 מיליון דולר, משהו כזה. בהרבה כסף עוד לא השתמשנו, אני חושב שבזמן המחירה עוד נשאר לנו בערך 20, אני כבר לא זוכר בדיוק את הפרטים. אני לא זוכר כמה היינו בזמן המחירה, היום אנחנו 250. היינו בערך 200 לדעתי, כשקנו אותנו, אנחנו 250, ואנחנו, אני מקווה שנגדל להיות 320 בערך ב-2020. הרבה בישראל, אנחנו שוכרים, יש לנו איזה 50-60 משרות פתוחות בישראל.
אני רוצה לשאול, יש כל כך הרבה שאלות שאנחנו רוצים לשאול, כי בסופו של דבר זה לא רק הסיפור של, של החדשות היחסית התקניות של המחירה למקדונלדס, ואיך גופים גדולים עכשיו שנתפסים כי ישנים עושים חדשנות, זה נראה לי גם כמה שאלות על המסע שלך. למה לבחור כל פעם להקים סטארט-אפ אחרי שאתה מוכר את הקודם? זה לא מתיש?
טעות. סיפה הראשונה זה טעות. אני חושב... אתה יודע, תמיד בדיעבד אתה מבין חלק מההחלטות שלך. אוניגמה זה היה סטארט-אפ שהתחלנו אותו ב-2004 בתחום אבטחת מידע, אז זה סופר לא היה סקסי, אף אחד לא רוצה להשקיע בנו וכולי. המשקיע העיקרי שלנו בסוף היה מנכ״ל CA לשעבר, ופשוט לא הצלחנו לגייס כסף מקרנות, גייסנו כמעט 3 מיליון דולר בסוף סיד, כמעט מבן אדם אחד, ומקאפי קנו אותנו אחרי שנה וחצי, בשביל 20 מיליון דולר, אז כולם יצאו מאוד מרוצים, אבל זה לא הרגשתי שכאילו היה לנו איזה מסע מטורף, או היה קשה במיוחד, וזה היה את הקשיים הטקטיים של שנה וחצי, זה לא איזה, עוד לא בנינו, זה לא היה איזה חברה שנבנתה להיות משהו גדול. דרך אגב, המוצר הזה הוא סופר מצליח היום, עד היום יש את מקאפי בישראל כמובן, המוצר הזה הוא השני הכי נמכר באנטרפרייז במקאפי, זה Data Loss Prevention קוראים לו. אז למקאפי זה הצלחה מאוד גדולה, לנו זה הצלחה מאוד גדולה, היינו לפני גיל 30, אבל זה הרגיש כאילו שבא עוד, ואז הקמתי את דלבר, עם סגי ועם אביטל, ודלבר היה, התזה הייתה לעשות סרצ' לעשות סושל סרצ' כלומר לקחת, 2007 זה נשמע כאילו לפני מיליון שנה, אבל היו, מייספייס היו הסושל נטוורק הכי גדול, היה את דיג, היה את בלוגר, היה את דלישס, היה כל הווב 2.0 בדיוק התחיל, ואנחנו אמרנו שבעצם התזה שלנו הייתה שצריך לעשות איזה מנוע חיפוש מעל כל הרשתות האלה, ולחבר את הסושל גרף, כלומר שלי מחפש מידע על החברים וחברים של חברים, שזה ייתן הרבה מאוד value, אבל היינו מאוד מאוד נאיבים, זה מצחיק לחשוב על זה עכשיו, וזה כולו 12 שנה, אבל כל הווב היה עדיין סופר נאיבי, והמנוע עבד בצורה סבירה, וגייסנו לזה 6 מיליון דולר, וזה היה מאוד קפיטל אינטנסיב, גם זה משהו שכאילו היום נשמע מגוחך, אבל זה היה פרי-קלאוד, כאילו היה לנו...
את כל העיבוד והחישובים עשיתם אצלכם.
שכרנו חוות שרתים בניו ג'רזי, לא זוכר כבר מאיזה חברה. היה לנו חבר'ה מהחברה שקנינו מחשבים ששלחו את שרתים, ששלחנו אותם לשם. היה לנו בן אדם שנסע לשם לחבר את הקבלים של המחשבים לרשת, לקנפג, לעשות אינסטול, כל מיני דברים היום שאתה אומר, מה, מי עושה דברים כאלה? והיה לנו, אני זוכר, מכונה של נטאפ שקנינו באיזה 250,000 דולר של סטורג' מאוד מהיר, ונטאפ בגדול, אם אפשר להגיד מילה גסה, הם זינו אותנו, הביאו לנו מכונה עם בגים, זאת אומרת, זה לא שהמכונה הייתה בגים, היה להם תוכנה חרה, וזה הגיע למצב ש...
אני מבין שזו הייתה שותפות עמוקה.
עמוקה עם נטאפ. אני באמת, אין לי מילה טובה אחת להגיד על נטאפ, כמה שהם יסגרו. אז זה הגיע למצב שאני מתקשר, אני צורח על איזה ויפי שם, שהורג לי את החברה, שתבינו למה, כאילו מהבחינה הזאת, המכונה נתנה לי 1% מהתרופות שהייתה אמורה לתת מבחינת מהירות.
וכאילו, מה שהבטיחו.
מבחינת, מה שהספק אומר, מה שהבטיחו, כן, וזה היה, עכשיו אתה בא ואת אומר, בעולם טרום קלאוד, אתה מתעסק בברזלים ובתוכנות עם, כאילו, בהארדוור עם באגים, שזה היום אין את זה.
כמה זמן היה המסע שם?
זה היה, אז היינו שם שנה וחצי, זאת אומרת, לקח זמן ליד לבנות מנוע חיפוש, לא, זה לא הולך ברגל. ואני חושב, שנה וחצי, אחרי שהתחלנו, התחלנו לראות כבר סימנים ראשונים של, הייתי אומר, הצלחה מסוימת, לא היה עדיין הצלחה מטורפת, ושוב, גם אז לא הבנו את ה-unit economics, אף אחד עדיין לא הבין את ה-unit economics של האינטרנט, כאילו מבחינת של איך כמה ל-to acquire a customer, ואיך אני עושה לו כסף, ואיך אני מחשב LTV, עוד לא היה את המספיק ניסיון לא ל-VCs ולא לנו בזה. ואז התחלנו לעשות סיבוב של 8 מיליון דולר, שהייתה אמורה להביא אותו איזה קרן אמריקאית גדולה, אני זוכר שנסעתי, הייתי בטקרנץ' דיסראפט, היה מאוד מאוד נחמד.
באיזה שנה זה היה? סתם
2008, אני זוכר כזה, הורדתי שוטי ממשטון קוצ'ר, היה כאילו מגניב וזה, נסעתי לשבוע למקסיקו לחופש, אני פותח...
מה שנקרא יום רביעי...
יום רביעי סטנדרט.
Just a regular Wednesday, כן.
ואז נסעתי, אני זוכר, לפלאיה דל קרמן, לאיזה שבוע חופש, יום שישי, לא, פותח כזה דמרקר, אני רואה שבר סטרנס פושט רגל, אני אומר, וואו, זה הזוי. אבל אתה יודע, במקסיקו, אז מה אכפת לך, אתה ממשיך עם התקילות, יום ראשון אני רואה לימן ברדרס קרסו, ואז אני זוכר שאני מצלצל לאחד המשקיעים, ואני אומר, תגיד, אני פה במקסיקו, קורה משהו מוזר, מה, אתם גם רואים את זה בעולם האמיתי? אז הוא אומר, כן, שמע, בוא תחזור לארץ, אנחנו צריכים להתכנס ולהבין מה עושים. וכך התחיל בעצם המשבר המטורף של 2008, הקרן הודיע לנו שהם עוצרים את כל ההשקעות, ובעצם הסיבוב נפל, וזה היה די דרמטי, כי אתה צריך כסף להחזיק חברה, והגענו למצב של כמעט, כמעט פשיטת רגל, למצב שהודעתי לעובדים שאם תוך 30 יום אני לא מוצא פתרון, אנחנו נצטרך לסגור,
okay.
שהיה די מבאס, ואז באיזה דרך הזויה בטירוף, אחד היועצים שלנו, בחור מקסים שקוראים לו אווירן מורדו, שהיום הוא בוויקס, היה לו בלוג פוסט, היה לו בלוג שאני לדעתי חוץ מאימא שלו ואולי איזה חבר, אף אחד לא קרא את הבלוג שלו. אווירן, סליחה, אתה שומע, אולי קראו את הבלוג שלך מיליון איש, אבל אני חושב שלא קראו אנשים. אבל באופן די...
הוא הותיר רושם שאף אחד לא קורא אותו.
תשמע, זה הבלוג מאוד איזוטרי. אולי עוד קיים, אבל לא יודע איך. מי שאחד קרא אותו, וזה הכתב של טק ראנץ' באנגליה, ואווירן כתב בבלוג שלו שאיזה בסה, דלבר נכנסה לקשיים, איזה פרויקט מעניין זה, וצלצל עליי כתב מטק ראנץ', אני כבר לא זוכר בדיוק אם זה היה עוד טק ראנץ' ראשונים, או גלובס ראשונים, מישהו צלצל אליי, ואני בן אדם מאוד ישיר, וזה אמרתי, כן, אנחנו, מה שנקרא, אנחנו בסרט רע, שהמימון התנדף לנו, ואנחנו צריכים לראות מה עושים. אני זוכר, סליחה. מי שקרא את זה של אווירן, זה בגלובס שצלצלו אליי, ואז טק ראנץ' קרא את גלובס, באנגלית, ואז זה התפרסם בטק ראנץ', שבטח עוד יש את הכתבה הזאת, על שדלבר בקשיים, ועלולה להיסגר. וקרא את זה, כנראה זה בחור בשיקגו, בשם ג'ורג', שעבד בחברה, שפעם הייתה חברת ענק שקוראים לה סירס, שכשהם דיברו איתנו, הם היו, מכרו בערך ב-40 מיליארד דולר בשנה, ריטיילר עם איזה 4,000 חנויות, וקיבלתי בפייסבוק הודעה, מסאג' כזה, שאומר, היי ליאת, קוראים לי ג'ורג', אני עובד בסירס הולדינגס.
הודעה בפייסבוק.
פייסבוק, ואומרת, שמע, קראתי את הכתבה בטק-ראנץ', אנחנו עוקבים אחרי החברה שלכם כבר תקופה, אני אשמח לדבר. עכשיו, כאילו, אמרתי, אתה לא מקשר שזה סירס הריטלר, שכאילו, הכרתי את השם, אבל זה לא איזה משהו. עשיתי גוגל סירס הולדינגס, אני רואה איזה אתר כזה, די מצ'וקמק כזה, כמו שכזה משרד עורכי דין של 4 אנשים עושה, עם תמונה של בניין, אז אמרתי, טוב, אולי הם יושבים שם באיזה קומה בבניין, או משהו כזה. לא הבנתי שזה כל הבניין שלהם. וקראתי קצת, ואמרתי, טוב, תשמע, לא יודע, אני אענה לו, כאילו כמה עולה, עניתי לו, ונתתי את המספר שלי, ואז הוא שלח לי, יודע, תשמע, אני לא יכול לצלצל לחול מהמשרדים של החברה, אתה יכול לצלצל אליי, צלצלתי אליו, ואז הוא אומר לי, אני SVP בסיר, זה בלה בלה בלה, מאוד מעניין, התחלנו לדבר, אז אמרתי לו, תספר לי רגע על סירס הולדינגס, ואז אמרתי שזה באמת כאילו, סירס, האמיתית, כאילו, ששוב, ואז הם היו, היום הם פשטו רגל, אבל אז הם היו אמיתיים. והוא אמר לי, נורא נורא מעניין, יש לך חומרים לשלוח לי, שלחתי לו, ולונג סטורי שורט, יומיים אחרי זה מצאתי את עצמי בקונטיקט, עם הבעלים של סירס, בחור בשם מדי למפרט, ההדג' פאנד גאי שהבעלים של סירס, ישבנו איתו יומיים במשרדים בקונטיקט, הסברנו לו על החברה, על הטכנולוגיה, על החזון וכולי, ובגדול, ביום השני בבוקר, הוא ישבנו בערך כמו שאנחנו יושבים כאן, בחדר, 4-5 אנשים, ואומר, תשמעו, אני רוצה לקנות אתכם, אני רוצה לקנות את החברה, תגידו לי מה נראה לכם שיכול להיות לעבוד מצד מבחינתכם. אז הייתי עם שותף שלי, אביטל יכין, אמרתי, תן לי חצי שעה לבנות איזה מתווה, הלכנו לחדר ליד, הכנתי, אני זוכר, פאורפוינט של שקף אחד עם 5 בולטים על איזה עסקה אני רוצה לעשות, חזרנו לחדר, הראיתי את השקף הזה, שאל כמה שאלות, ואמר, let's do it. זהו, ככה מכרנו את החברה, אחרי שבועיים עורכי דין ניירת וזה, והפכנו להיות סירס. סירס ישראל היו
גדולים.
זה גדולים, 200 מיש פה בסי. סירס פשטה רגע שנה שעברה.
קס כזה פיתוח, נכון?
פיתוח, הרבה מאוד כמעט כל טכנולוגיה מתקדמת של הווב של סירס פותחה פה בישראל. וכשסירס פשטו רגע, הם סגרו פה את המרכז לצערי.
תשמע, אנחנו מראיינים פה לא מעט, זה כבר מעל 100 פרקים. ואני מוכרח להודות שעבורי ברמה האישית, אני כאילו מוצא את עצמי מגיב רגשית ונע בכיסא כל הזמן כשאתה מדבר. כי אתה בא ומתאר פה מצב שבעצם באתם גייס כסף, היה משבר, כל הכסף הלך, מאיזה בלוג פוסט מצ'וקמק צריך להתנצל בפני כותב הבלוג, איכשהו הכל התגלגל, ופתאום אתה מוצא את עצמך בגלל הודעה בפייסבוק עם חברה שרוצה לקנות אותך, כי היום, אני חושב שכשאנשים מדברים עליך, וזה פה שנייה, בוא נעשה כזה חיים שכאלה, אז ליד, אתה יודע, יזם סדרתי, כבר שני אקזיטי, עכשיו השלישי, וכו'. כמה מזה, כשאתה מסתכל אחורה, ידעת שזה, כמה מזה זה מזל?
תשמע, אני מאמין מאוד מאוד גדול במזל. כלומר, בסוף, צריך מזל, כן? אבל חייבים מזל, והרבה מאוד מהצלחה של יזמים זה מזל, אבל אתה צריך גם שלך המון דברים אחרים כדי שהמזל יקרה, כן?
נכון.
יש כזה בדיחה על ההוא שהולך כל שבוע לכותל, שם פתק ומתפלל לאלוהים לזכות בלוטו, ואחרי כמה שנים איזה מלאך בא לאלוהים ואומר לו, תשמע, נותן לבחור לזכות בלוטו, הוא כבר 5 שנים פה עם הפתקים האלה בלוטו, ואלוהים אומר, תשמע, אני מת לתת לו לזכות, הוא מעולם לא מילא טופס. אז זה אותו דבר, כאילו, בסוף אתה צריך למלא מספיק תפסים כדי שהמזל יפגוש אותך. והרבה פעמים ההבדל מהנצחה וכישלון זה חוט השערה, אבל האנלוגיה שאני אוהב לתת זה של זריקת קובייה. אם אתה צריך עכשיו לקבל 6 בקובייה ותזרוק אותה פעם אחת, יש לך בערך 16.6% לפגוע. אבל אם אתה זורק את הקובייה הזאת 20 פעמים, אתה כבר בערך, כן, זה 16.666667. אבל אם תזרוק את 20 פעמים, אתה כבר במעל 90% סיכוי.
אבל גם הזריקת קוביות לא היו סטנדרטיות. אני לא יודע כמה מנכלים של חברות היו מפרסמות, מדברות עם בכלל עם טק ראנץ' ומספרות להם על הקשיים ועל זה שאתם עומדים להיסגר. זה משהו שהוא מאוד קשה גם לאגו, גם לחברה, למשקיעים, אחרי זה, איך עושים החלטות כאלה? כלומר, זה משהו שהוא לא סטנדרטי, שבסוף עוד פעם זה, זה הפך את הקערה, וכן היה מאוד לטובתכם, וגרם למזל להסתדר בשורות הנכונות, אבל איך עושים את זה, ואם זה משהו, זה חלק ממיינדסט?
אני חושב שזה עניין של אופי וגישה לחיים. הגישה שלי לחיים, ובכלל, זה להיות מאוד מאוד אותנטי, ולהיות אמיתי. כאילו, אני חושב, ברמה של גם קשר בין בני אדם, כאילו, אם מי מעניין לך לשבת לקפה, מישהו שיושב, הוא קנה ופתוח איתך, ומספר לך גם על הדברים הקשיים, או על מישהו שרק כזה מוכר סיפור שהוא מצליחה נעל חלל, וכאילו, שום דבר לא נוגע, אבל זה פשוט לא מעניין. וברמה של החיבור שלי לבני אדם, וחיבור שלי לעובדים שלי, זה אותנטי. ואני לא יכול, אני לא מרגיש שיש לי צורך לא להיות אותנטי, כי זה לא משרת שום מטרה, זה הרבה, וזה בעיה אמיתית בהייטק, וזה גם הזכרת
בתעשייה
את המיטאפ שעשיתי עם רותי לוי מדה מרקר.
נכון.
שזה תעשייה שנורא נורא מעגלת פינות בסיפור, וכולם חושבים שהם צריכים להיות מצליחנים ולראות מצליחנים, וזה כאילו תמיד להיות פוזיטיבי, ותמיד, לא, זה פאקינג, כאילו, יש קטעים קשים שבא לך למות, ובא לך לסגור את החברה ולעזוב ולברוח, וכאילו, ויש איזשהו כזה קונספציה שכאילו, זה כאילו, כאילו לא מדברים על זה.
ולמה לא מדברים על זה? אני מתעסק, אני אשאל, אתה יודע מה, אני אשאל את השאלה, עזוב, כי זה סתם פילוסופיה ואולי אפילו חצי רכילות. יש פה הרבה יזמים שמאזינים לנו, וגם תומי ואני עובדים עם יזמים בשוטף, early stage, החבר'ה שחלקם אגב גם לא סיריאל, ואז כל הפוזישן שלך הוא הרבה יותר קשה מלכתחילה. ולהרבה מהם, איך אני אגיד את זה בעדינות? לא קל, חרה, בסדר? ויש הרבה מאוד קשיים, ואין הרבה מקומות שבהם אתה יכול לבוא ולדבר על מה שלא עובד או על מה שקשה. למה זה? אם בסוף התעשייה רוצה לנצח.
אני חושב שזה, אין פשוט את הצ'אנל הזה האמיתי, כי אני, בסוף העיתונות היא מאוד מאוד שטחית וסנסציונית ולא מקצועית. כלומר, יש כל מיני אקזיטים שמתפרסמים בעיתון, אני זוכר, איזה חברה, לא משנה את שמה, שכתוב בעיתון, הם עשו אקזיט ב-60 מיליון דולר, הצלחה מטורפת, המנכ״ל או המנכ״לית של אותה חברה, הם מקבלים שער בעיתון וכולי. ועכשיו, כל מי שמכיר את העסקה יודע שזה היה אקוויהר בפחות מ-10 מיליון דולר. Mm-hmm. כאילו, אז הם לוקחים כאילו כישלון, משקרים לעיתונאים, אוקיי? רסמי, משקרים לעיתונאים. העיתונאים, אין להם את הכלים להבין ולבדוק, הם מנסים ככל יכולתם, אבל בסוף הם אוטסיידרים באמת, הם לא באינר סירקל, אז הם מוזנים מידע שגוי, הם מהדהדים אותו, עיתון אחר מהדהד את זה, ומוסיף עוד איזה 20 מיליון דולר, שישמע יותר סנסציוני, אין פה חתירה לאמת, בעיתונות היום, פשוט באופן קונסיסטנטי, אין חתירה לאמת, וגם אם העיתונאי מנסה להגיע לאמת, מגיע העורך ומנסה לעשות קליק בייט, אז הכותרת היא שקרית.
ברור.
אז אנחנו נמצאים היום בעולם שפשוט אנחנו בעולם פוסט אמת, כאילו אתה לא יכול להאמין כבר לשום דבר שאתה
נכון,
קורא.
נכון, גם בפוליטיקה.
בכל דבר, בכל דבר. דבר, ובספציפית בייטק, אז זה גם ככה, ואז אתה יודע, אתה רואה דברים כמו WeWork, אוקיי? לא יכול להיות שבמשך שנים התייחסו אליהם בתור בכפפות של משי, כאילו, זה הדבר הכי מדהים שקרה, האנושות, המנכ״ל הוא פאקינג ישו וכו, ושנייה אחרי ש...
גם דומה לישו.
קצת דומה לישו. והשנייה אחרי שהדבר הזה מתפוצץ, אז כאילו הורגים אותו בתקשורת, כאילו, אז איפה האמצע? הרי האמת היא לא ב...
אם אנחנו מדברים על מודיעין, למה לא עשיתם איפכא מסתברא לפני, כשהכל היה דבש ונופת צופים? למה אף אחד לא הרים דגל?
כן, ובסוף זה, תשמע, אני לא הייתי קורא לזה עצלנות, אבל זה שטחיות, אנחנו בעולם היום נורא נורא שטחי, ואז בעצם הדיונים הם שטחיים, השיח הוא שטחי, וגם בוא נדבר על זה רסמי, כאילו, מביאים, דרך כלל אני תמיד דיברתי על הכישלונות שלי, לא היה לי שום בעיה עם זה לדבר על זה, אבל הרבה מאוד פעמים מביאים איזה יזם, אתה יודע, מחר חברה במיליארד דולר, ואז הוא מספר לך, כן, היה לי כישלון, נכשלתי באיזה מבחן בכיתה ג', היה לי, כאילו גם, כאילו, זה...
כן, תרבות הנכשלתי בכאילו.
כן,
אז אני רוצה בהקשר הזה לשאול שאלה אחרונה קונקרטית על המיזם השני, ואז נראה לי נעבור שנייה למסע של דנמיקיל, mm-hmm. שהוא הכי עדכני והכי מעניין. החודש הזה, וזו שאלה ממש, בוא ננסה להיזכר בפרקטיקה, שבו אתה במקסיקו, וקורא משבר כלכלי, המשקיע בתוך סיבוב, משקיע מוביל בסיבוב של 8 מיליון דולר, מושך את הכסף, אני אצטט אותך, אמרת טוב, ואז התחלתי להבין שמשהו קורה, הציטוט, אמרת את זה פה, זה היה קצת בסה. וחזרתי לארץ.
זה היה אנדרסטייטמנט.
אז אני אומר, מה, איך נראה היום יום? איך אתה בכלל מתנהל עם הסטרס הזה של להודיע לעובדים שעוד חודש סוגרים?
אז בוא נתן, אני אתאר לך את זה, אתה יודע, גם הזמן טיפה מעמם את ההרגשה.
ברור.
אבל זה הרגשה נוראית. זה הרגשה נוראית בגלל כמה סיבות. אתה מרגיש, בראש ובראשונה, אם אני זוכר נכון, זה הרגשתי שבגדתי באמון של העובדים. אנשים שבאו, עזבו עבודות בשביל לעבוד בשביל, היינו איזה 24 עובדים אז, ונכשלתי, בעצם נכשלתי באמון שהם נתנו בי. צריך לזכור שגם במשבר של סוף 2008, מי שפוטר לא מצא עבודה, כלומר, החברות היו בצמצומים מטורפים, זה לא כמו היום, סטארט-אפ נסגר, אתמול קיבלתי אימייל מאיזה סטארט-אפ שמצמצם, אתה יודע, יש שם 20 אנשים שמפוטרים, אז אנחנו כבר מראיינים 5 היום, כלומר, היום אנחנו במקום אחר, ב-2008 אם פוטרת, לא מצאת עבודה, אנשים היו מחוץ לסוג שנה, שנתיים. אז תחושת אחריות מאוד מאוד גדולה לעובדים, הרגשתי נורא על זה שאיבדתי כסף, שהפסדתי את הכסף לקרמל ונצ'רס, שהם היו המשקיע העיקרי שלי, השקיעו כמעט 4 מיליון דולר בחברה.
בתחילת הדרך, מה שנקרא.
בתחילת הדרך, והרגשתי ספציפית, אבי זאבי, השותף שם, האמין בי, הלכנו על זה ביחד, וזה הרגשת אחריות מאוד מאוד גדולה, שבעצם שרפתי להם את הכסף, וזה כישלון, כי גם אבי, אתה יודע, הוא מבוגר ממני בטח ב-20 שנה, אולי אפילו קצת יותר, אבל הוא כזה סוג של היה, אז בקונטקסט של הפרויקט, סוג של דמות אב כזה, אני בדיאלוג שלי עם עצמי, דרך אגב, לא בטוח שאבי חש את זה, כי אבי בסוף יש לו פורטפוליו של חברות, וכישלון אצלו הוא פחות משמעותי מאצלי, כי יכול להיות שהאחרות יצליחו. אבל התחושה שלי הייתה, שהחזבתי את אבי זאבי אז, וזה לא היה תחושה טובה, שהתהלכתי את השנים דרך אגב אחרי זה. אני שמח שהיום, אחרי האקזיט שלנו, ויולה, שזה גלגול של קרמל ונצ'רס, כאילו שינו את השם, שהם עשו הרבה מאוד כסף, אז אני אומר, טוב, אני...
בדיינמיק.
בדיינמיק, אז החזרתי לאבי על התקופה ההיא. אבל זה דרך אגב, אני חייב להגיד, זה לא שאבי זאבי אי פעם אמר לי משהו שלילי, או הפסד לי את הכסף.
זה שלך.
זה שלי לגמרי, אבי היה שם, כשאני הייתי צריך להודיע לעובדים שנשאר 30 יום, ביקשתי מאבי לבוא איתי, ושנודיע על זה ביחד, כי אם אלה הם שאלות וכולי. תשמע, הוא בא, עשינו את השיחה, הוא היה 10, באמת 10.
איך עושים שיחה כזו?
תשמע, אתה יודע, המצחיק הוא שהעובדים לוקחים את זה פחות קשה ממך, כאילו, אני חושב שהם פחות וסטד רגשית ממך.
כאילו, אומרים, טוב, מחפשים עבודה?
וגם בסוף, כולם מילניאל זה היינו אז, בשנות ה-20 ומשהו לחיים, ו... הם לא, זה לא שאתה צריך לפרנס משפחה עם 3 ילדים כשאתה בן 25, אז כאילו, הם לא לקחו את זה קשה. הם התבאסו, אתה יודע, זה מצחיק, אמרתי, תשמעו, יש לי, יש 30 יום למצוא פתרון, אני לא בטוח שנמצא פתרון, אז אני ממליץ לכם להתחיל לחפש עבודה, והמצחיק הוא שאף אחד מהם לא התחיל לחפש עבודה, הם האמינו שנמצא פתרון, זה די הזוי. אבל הרגשה היא נוראית, 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 ולא ישנתי בלילה, ועכשיו עזוב, וגם יש את התקופה לפני שאתה צריך להודיע לעובדים שאתה בנואשות מנסה לגייס כסף, אז אני בסטרס מטורף, אני זוכר, הייתי משחק שעות בלילה שח ביאו צ'ס, שעות, כי לא הייתי נרדם, עד 3 בלילה הייתי משחק שח, בליצים, כאילו 5 דקות משחק כל צד, וגם הייתי מפסיד הרבה, כי לא הייתי מרוכז, כאילו זה גם וס, אז הניקוד שלי בשח ירד. אבל...
עד היום אתה מנסה to overcompensate. אני
פרשתי משח. אבל... ואתה קם בבוקר עם חיוך, אתה צריך לקום בבוקר עם חיוך, ולבוא עם חיוך למשרד.
אני שואל בתור מישהו, עכשיו הנה גילוי נאות, אני שואל בתור מישהו, לי היה עכשיו כמה שבועות מאוד מאוד מאתגרים בעסק שלי, ואתה, היה איזה שבוע שלא יצאתי מהבית.
איך, אתה יודע, אתה פשוט...
אתה לא רוצה לראות אף אחד.
נכון, אתה חייב לגרד את עצמך מחוץ למיטה, לעשות, לחייך ולצאת בבוקר, אין איך, זה, אני חושב שאחד הדברים שאנשים underestimating בעולם היזמות, זה ההבדל העצום בין מה שעובר לך בראש, והחרדות והלחצים לבין מה שאתה משדר כלפי חוץ ביום יום. אם אני הייתי מגיע בתקופות הקשות של דיינמיקילד, וגם לדיינמיקילד היו תקופות קשות, והייתי מגיע בפנים נפולות והייתי משדר החוצה את מה שאני חווה בפנים, זה היה קטסטרופה. אחד התפקידים הכי חשובים של מנכ״ל, זה להחזיק את המורל ואת האופטימיות בחברה. סקילס
את הרגשי.
אבל איך, כן. איך, זה, איך יוצרים את הבלנס? כי מצד אחד אומר, האותנטיות והשקיפות, זה חשוב לעובדים, ולהגיד איפה המצב נמצא, ומצד שני, צריך לשמור על, על בוא נגיד...
פסון.
פסון מסוים.
אני חושב שזה...
וגם עם משקיעים, בוא, אתה בקשר עם משקיעים, אתה צריך כן. להציג להם תמונה די אופטימית.
אז... אז אני חושב שזה, אם אתה בעימודאות עצמית גבוהה, זה סקיל נרכש. אתה פשוט צריך להחליט לעצמך בדיוק את הבלנס הזה. אתה צריך גם לעבוד עם הפסיכולוגיה של עצמך, לאזן את הרכבת הרים הרגשית הזאת. כי יש ימים של היי, יש ימים, זה כאילו סוג של מניה דיפרסיה להיות מנכ״ל של סטארט-אפ. וזה לא בריא לאורך זמן, זה, לא, זה, זה, זה גובה מחיר פיזי, זה גובה מחיר נפשי.
שהיום אתה, יש לך את הכלים להתמודד עם המחירים האלה?
אני חושב שאני במקום הרבה יותר טוב.
איזה כלים רכשת שעזרו לך?
פעמיים ביום ארוחה שאכול בגנדון.
זה, כן, אני אוכל הרבה מקדונלד סתם. אני אגיד לך מה, אני חושב שאני ממליץ לכל מנכ״ל, אני ממליץ לכל אחד, ללכת לטיפול פסיכולוגי. אני חושב שטיפול פסיכולוגי זה אחד הדברים הכי חשובים.
או כל סוג של טיפול
צריך. אני ספציפית מדבר על טיפול פסיכולוגי. יש מלא טיפולים אחרים, אבל טיפול פסיכולוגי, טיפול עומק שלוקח שנים, שאתה פעם בשבוע הולך למטפל או למטפלת, שוב, כשאני אומר אתה הולך כי אני גבר, אבל את הולכת זה גם, כן, אני מקווה מאוד שחצי ממי שמקשיב זה נשים יזמיות. ולהכיר את עצמך יותר טוב, מה מפעיל אותך, מה מניע אותך, זה נורא נורא חשוב. וזה עוזר לך להתחבר למי שאתה, וזה עוזר לך להתחבר בסוף למסע הזה. אבל זה כאילו נשמע מוזר להגיד, אבל הרבה יותר קל להקים מיזם ולהיכשל בתור יזם שזה הפעם ראשונה שלו, כי אין ציפייה מהסביבה, כולם יודעים שהסיכויים הם נגדך. הרבה יותר קשה, תחשבו רגע אם דיינמיק ילד הייתה נכשלת, מה, זה כותרת בגלובס, דיינמיק ילד נסגרת, דיינמיק ילד נכשלת, זה הלחץ עליי כמנכ״ל מייסד שהוא במרכאות יזם מפורסם, הלחץ הפסיכולוגי הוא הרבה יותר גדול מאשר אם אתה יזם אנונימי שכולם מבינים שניסית ולא הצלחת. אז כלומר, יש משהו יותר משחרר בלהיות צעיר
בפעם,
בלי
הראשונה.
בפעם ראשונה. שוב, גם דינמיקי, התגייסתי 80 מיליון דולר. זה הבדל משמעותי להפסיד 80 מיליון דולר או לגייס חצי מיליון דולר מאנג'לים ולהפסיד את הכסף. אז דווקא בדינמיקי, אני מרגיש שהלחץ הרבה יותר גדול, כי אני הייתי הרבה יותר באור הזרקורים.
מעניין, זאת אומרת, בזמן אמת הרגשת את זה.
כן, דיינמיק איל בגדול, מתוך השבע שנים, אני הייתי אומר, שש שנים של חרדה תמידית, שלא ישנתי בלילה. כן, תשמע, תשאל את אשתי,
באיזה שנה לא?
בשנה הראשונה.
בשנה הראשונה דווקא, יש את החדוות יצירה.
כן, כן, שלושה עובדים ולא היה מה להפסיד. בשנייה שלקחתי כסף מבסמר, אז לקחנו אז 2 מיליון דולר כמעט בהתחלה, בסמר והניו יורק טיימס השקיעו קצת. בשנייה הזאת, אתה מתחיל להרגיש אחריות על משהו, על כסף של מישהו אחר. לפני אז היינו שנה, אני מימנתי את זה, וישבנו ושלושה חבר'ה כזה בחדר בבסמר, ועבדנו זה. אז יכולנו לסגור את זה בכל שלב. גם יש עוד קטע מעניין, כשהיינו שלושה אנשים ועמדנו לזכור את הרביעי, כחלק מהסיבוב הזה הלכתי ופגשתי את ניל מוהן מגוגל, שהוא ביג דוג בגוגל, חשבתי שהוא יכול להיות אנג'ל אינבסטור טוב בפרויקט הזה, הכיר לי אותו משקיע אחר שלנו, ג'ף אפסטיין, שהיה בזמנו ה-CFO של דאבל קליק, של אורקל וכולי, והיום הוא בבסמר, ופגשתי את ניל בוואלי, ובערב, יום אחרי זה, סליחה, הייתי בניו יורק עם שיילי, וקיבלתי טלפון מהקורפ דב של גוגל, שהם הציעו לקנות אותנו. היינו שלושה אנשים. וזה סוג של אקווי הייר, הם מאוד מאוד אהבו את הרעיון, ובגדול אמרו, בואו תעשו את זה אצלנו, הציעו לנו סכום מאוד יפה, מאוד יפה, אין לי באמת...
ביחס ל...
הציעו הרבה מיליונים של דולרים על זה שאין לי כלום. יש לי, שתבין כאילו מה הצגתי לניל, כאילו הצגתי לו עם טוש על הווייטבורד, אפילו דק לא היה לי. אז באמת הצעה מאוד מאוד נדיבה. ואני זוכר את עצמי כזה, אני זוכר עם איזה חנות בסוהו עם שיילי, וכזה אני אומר לקורפ דב, אני שם אותו על מיוט, אני אומר, תן לי רגע, ואני אומר לשיילי, שיילי, גוגל רוצים לקנות אותנו, לא משנה מה הסכום כרגע, רוצים לקנות אותנו, מה את אומרת? אז היא אומרת, נמוך. ואני אל תמכור. ואמרתי, עוד שמע, אני אחזור אליך, ובאמת יום אחרי זה חזרתי בנו שלא נמכור את זה. והמצחיק הוא, וזו החלטה מטומטמת, דרך אגב, אני בדיעבד, זה היה טעות.
החלטה מטומטמת, אתה אומר.
מטומטמת.
למה מטומטמת? כי חסכה לך, הייתה חוסכת 7 שנים?
תראה, היום אחרי ההצלחה של דנמי קילד, אני שמח שלא מכרתי, כן. אני אגיד לך למה בסוף לא מכרתי את זה לגוגל. בסט של שיקולים, בסדר יורד. כדי להבין כמה בסוף, לפחות אני כבן אדם, הרבה מהחלטות שלי הן החלטות לא רציונליות. זה אדם מבסמר נתן לי טרם שיט, ועמדנו לחתום, היינו יום לפני לחתום על על דיינמי קילד, כאילו על זה שהם ישקיעו. ואדם פעם אמר לי איזו אמירה כזאת, היא משהו שהוא מפחד שלי הנטייה למכור חברה מהר, במקום להגדיל את זה לחברה גדולה.
כדי להראות לאדם?
אז זה כאילו, בדיאלוג שלי עם עצמי אמרתי, אני לא יכול שכאילו אדם שהוא בן אדם שאני מת עליו, והוא חבר ואני מעריץ אותו, שאדם יבוא ולהגיד, הנה, כאילו, אתה רואה לי אדם, אמרתי לך.
לא, לדעתי אדם עשה פה פרדיקשן גאוני, באמרה הזאת.
דרך אגב, שיילי אמרה לי, דיינמי, כשהתחלנו, אמרה לי, דיינמי קילד תמכר במינימום 300 מיליון דולר. אמרתי, שיילי, תקשיב, אתה חי בסרט. הסיכוי שהחברה של שלושת האנשים שאנחנו תגיע להיות חברה של 300 מיליון דולר, כאילו, זה, מה את מבינה בזה? כאילו, אתה יודע, לפעמים אנשים סביבך זה צודקים, אז כאילו בדיאלוג שלי, שוב, לחזור לדיאלוג, אמרתי, כאילו,
מה,
כאילו איזה פרצוף יהיה לי מול אדם, אם שנייה לפני שהתחלתי את החברה, הסכמתי למכור
אותה. אז אמרת לא לכמה מיליוני דולרים, כי חשבת על הרגע שבו תסתכל לאדם בפרצוף ובפנים, והוא יגיד לך, תשמע, ליד, אמרתי לך.
משהו כזה, כאילו אמרתי, כאילו אני מבאס טוב, אני יוצא כאילו קצת כאילו קטן כזה, ואתה יודע, כן, ואתה אומר, תשמע, זה באמת, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק כאילו, כאילו היה יוצא לי מזה 4 מיליון דולר אישית, כאילו, כן.
זה חוזר למוטיבציה אישית שלך גם באיזשהו מקום.
כן, ובסוף, זה היה הדבר העיקרי. הדבר המשני, למה לא מכרנו, זה, אמרתי עצמי, אוקיי, אז עכשיו אני הולך להיות כזה ראש צוות קטן בגוגל הגדולה, יהיה לי פה קיוביקל ביגל אלון, כן, יגל אלון, הרי זה לא, הם לא טמבלים, אני צריך להישאר 4 שנים בשביל להרוויח את הסכום הזה, האימפקט שלי על גוגל הוא יהיה מינימלי, אני לא בן אדם, אני לא שכיר טוב, אני לא יודע להיות שכיר, כאילו אני לא יודע לעבוד בחברה גדולה, ולהתחשב במלא אנשים, ובאנשים שלא בהכרח אתה מעריך, ואז אתה גם לא יכול לפטר אותם, כי אתה לא מנהל אותם, אני לא רגיל, אני לא, בדנ"א שלי אני לא כזה, ודמיינתי כזה את 4 שנים פה בקיוביקל וזה, ולא יכולתי, אמרתי עצמי, אני לא אשמח, אז זה שתי הסיבות בסוף שלא, זה כאילו לא לבאס את אדם, שאפילו לא, דרך כלל סיפרתי את זה לאדם לפני שנה, לא יודע מה ישנת, כאילו, לא הייתי אומר לך כלום, אבל כאילו שוב, זה היה הדיאלוג שלי עם אדם, וגם העניין הזה שלא דמיינתי את עצמי כשכיר זוטר. ואז אם כן,
שזה לא, זאת אומרת, זה לא היה מהמקום של האפסייד, זה היה יותר מהמקום של מה, איך ייראה אחרי, בדאונסייד.
כן, זה היה, לא, זה היה בסוף על אופטימיזציה, על היום-יום, כי בסוף תשאל הרבה מאוד יזמים שעשו אקזיטים גדולים, ואחרי זה עבדו בחברות שקנו אותם, הם לא אנשים שמחים. הם גם אומרים לך, שמע, אני עשיתי כאילו איקס מיליוני דולרים, או עשרות מיליון דולרים, אבל בסוף היום הם לא שמחים יותר, להפך, הם פחות שמחים.
כי אתה עובד בתוך תאגיד גדול,
וכל מה שתיאר אותה. תאגיד גדול, אתה כבר לא יכול לרוץ מהר, כל הבירוקרטיה, ואני לשמחתי כבר עברתי שתי רכישות, אז אני כבר חוויתי את זה, אני מבין, אין לי את האשליה שהיום אחרי הוא טוב יותר. הוא עשיר יותר בעין, אבל הוא לא עם עושר גדול יותר. ואני לקחתי החלטה, זאת אומרת, בסוף, שאני רוצה לעשות אופטימיזציה על השמחת חיים שלי, ואמרתי, אני אהיה יותר שמח מקצועית בלהרים את הפרויקט הזה לבד.
וזה הלך?
לא הייתי שמח. תראה, הייתי, זה היה מבחינה מקצועית, זה פריחה מטורפת. שמע, בסוף, הכוח בלהיות מנכ״ל, זה שזה דיקטטורה, כן? כאילו, זה, אתה יודע, אם קראת פעם את הפלטון וכולי, אתה כאילו, אתה מנסה להיות הפילוסופר קינג, כן? אתה מנסה להיות, להטוות הדרך ולהיות קולוברטיבי וכל הדברים האלה, אבל בסוף אתה מחליט, כאילו, ואני אישית, כאילו, אני יודע על עצמי, אני אוהב להיות זה שמחליט. בגלל זה כאילו כשכל זמן אני, אתה חושב נניח על פוליטיקה וזה, כאילו, אז אני אומר, אם אני אהיה פעם הולך לפוליטיקה, אם אני לא אהיה ראש ממשלה, זה לא יעניין אותי, כאילו, זה לא מעניין להיות מספר 2 אותי. יש אנשים דרך אגב שמספר 2 מדהימים, שבכלל לא רוצים את, את השיט שאתה מקבל בראש. אני לעצמי יודע שאני צריך, אני צריך to own את, את ההחלטות ואת המיסטייקס והכל, אני ממש, זה ככה אני
בנוי. אז יש עם זה הרבה ענה והרבה חרדה שדיברנו עליה, איך אתה מוודא?
זה חרדה, כי לא הלך לנו בהתחלה טוב.
בדיינמיק.
כן, כי אחד הבעיות בדיינמיק ילד מההתחלה, היא הייתה שבגלל שכבר הייתי, נקרא לזה יזם שהצליח עם איזשהו טרק רקורד מסוים, אז יכולתי לגייס את ה-$2 מיליון הראשונים האלה, בגדול מאוד בקלות. בסוף כאילו אדם, כשהוא נתן, שהוא השקיע בדיינמיק ילד, הוא אמר, הצגתי לשותפות, והוא אמר לי, תשמע, בגדול אנחנו לא אוהבים את הכיוון שאתה הולך אליו, כאילו את השוק שאתה הולך אליו, כי אז חשבנו לעשות את זה לפאבלישרס וכולי. אבל אנחנו אוהבים אותך, אז קח כסף. זהו, זה היה התזה של השקעה של אדם, כאילו, אנחנו מאמינים שאתה תצליח,
שתמצא
את הדרך, קח כסף ובהצלחה. אז עכשיו אני בברוך שיש לי כסף, ואני צריך למצוא את הדרך, אני צריך למצוא את הפרודקט מרקט פיט, שכבר אני עם כסף, ועם גומבדים, והשעון חול הולך ומתקתק, כי אתה בעצם, הכסף נשרף כל חודש, ואני עוד לא מצאתי את הפרודקט מרקט פיט.
שזה בגדול הבעיה של כל יזם בתחילת הדרך.
זה נכון, אבל הרבה יזמים בתחילת הדרך, למצוא את הפרודקט מרקט פיט, הם, השעון המתקתק זה נניח שלהם ושל השותף או השותפה שלהם, או איזה 2-3 אנשים, שאין מישהו חיצוני שנתן להם $2 מיליון, הם צריכים למצוא את הדבר הזה בהתחלה בעצמם, אבל זה נכון, אבל הטעות שאני עשיתי בהתחלה, זה, שמעתי, יש לי $2 מיליון, אז אני אסקור עוד כמה עובדים כדי שנוכל להתקדם יותר מהר, אבל לא ידעתי לאיזה כיוון להתקדם. אז אתה בלחץ, מה אני אומר להם לקודד, כאילו, מה הפרודקט שלנו? וזה היה המון ניסוי ותהייה בהתחלה, ולקח כמעט 2 עד שהצלחנו להבין מה, עד שהגדרנו לעצמנו מה הפרודקט מרקט פיט.
בריאה לאחורה היית מוותר על הגיוס? עד שהיית מגיע לפרודקט מרקט פיט, מה שנקרא בוסטראפט?
אני בריאה לאחור, אני חושב שהייתי כנראה מקים חברה רק אחרי שיש לי היפותזה מאוד חזקה בכיוון מסוים, ושכשאני מקים כבר את החברה, זה כי אני יודע מה אני רוצה לעשות, ואז ה-$2 מיליון הראשונים זה לבדוק ולהוכיח שהדבר הזה באמת מצליח, מאשר לגייס כסף לבעצם מעבדה, ולהיות בלחץ בתוך איזה מעבדה כזאת, למצוא
היפותזה.
שוק, מוצר, פרודקט מרקט פיט, להרים טכנולוגיה וכו'.
תן דוגמה להיפותזה שהייתה בדיינמיק יילד, שכזה אתה אומר, וואלה, סביב זה הייתי מקים.
ההיפותזה, עוד פעם שאלה?
היפותזה בדיינמיק יילד, שהגעתם אליה אחרי השנתיים האלה,
מה תפס בסוף?
אומר, זה הדבר שהייתי מתחיל ממנו.
בדיעבד, לא הייתי מרים את המוצר שהוא דיינמיק יילד. אנחנו בשוק שהוא נורא 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 קשה. כלומר, מה דיינמיק יילד עושה? בוא נדבר על זה שנייה. אנחנו עושים טכנולוגיות לפרסונליזציה, לאנטרפרייזס, מהתזה של אנחנו מאפשרים לצוותי המרקטינג הרבה יותר חופש פעולה אם זה A-B טסטינג וסגמנטציה ורקומנדיישנס וכולי, עם כמה שפחות אימפקט של R&D, כלומר כמה שפחות ריסורסס של R&D. האתגר הגדול, ורוב הלקוחות שלנו זה ריטיילרים גדולים.
שהם משתמשים במערכת שלכם לפרסום ושיווק איפה?
לא, לא פרסום ושיווק בכלל. אנחנו מתרכזים בעיקר באתר ובאפליקציה.
באתר ובאפליקציה.
כן. זאת אומרת, זה אחרי שהטראפיק הגיע לאתר.
הבנתי.
תחשוב על זה שאם בעולם הקניית מדיה, יש לך צוותים של מדיה ביינג שעושים אופטימיזציות, ואומרים, הקריאטיב הזה עובד וזה לא עובד, מסתכלים כל הזמן על אנליטיקס, על כמה עולה להם קליק וכו'.
אז בעולם האתרים והאפליקציות לא עובד.
התזה שלי הייתה שבעולם האתרים, כאילו זה הדבר הגיוני, נכון? שילמת כל כך הרבה כסף שהמשתמש יגיע לאתר שלך, מה, אין צוות ש... רק מפוקס על אופטימיזציה של האתר ועל לבדוק מה עובד ואיך עושים להתאים וכו'. והתשובה היא לא, כשהתחלנו לא. ואמרתי, אוקיי, אנחנו הסנונית כאילו שאנחנו מבשרים את המהפכה הזאת, ולאט לאט הלקוחות יהיו יותר ויותר מתוחכמים, והיום אנחנו 7 שנים אחרי, ומעט מאוד מהלקוחות שלנו הם באמת מתוחכמים. סתם דוגמה, יש את Glasses USA פה בישראל, סופר מתוחכמים, משתמשים במערכת שלנו מדהים, זה מייצר להם מלא כסף, אנחנו עפים עליהם, הם עפים עלינו, כי אני מרגיש שיש שם החבר'ה, ששרוד, כאילו לא יודע איך להגיד את זה בעברית, פיקחים, יודעים, מבינים את העניין, מבינים שאם הם משלמים כל כך הרבה על טראפיק אקוויזישן, אז הגיוני עכשיו להתפקס על איך אני הופך את החוויה באתר לאופטימלית, עם אלגוריתמים ועם טסטים ועם סגמנטציה חכמה. ויש עוד כמה חברות כאלה בחווי העולם, אבל ברוב הלקוחות שלנו לצערי, יש פער ידע מאוד מאוד עצום בין מה שאנחנו יודעים להביא לשולחן, לבין מה שבסוף הם יודעים, וחלוקת המשאבים שלנו לא נכונה. אני אתן אנלוגיה זה, מי שהצעירים שמקשיבים לפודקאסט אולי אפילו לא יכירו את זה, הייתה פעם תוכנית שקוראים לה סיינפלד, אני צוחק, אני משער שהם שמעו על זה בשיעור היסטוריה, וסיינפלד יצא פלם פיילוט, והוא קנה לאבא שלו פלם פיילוט, והראה לו, אתה יכול לעשות
אימייל, זה המחשב עם העץ,
זה המחשב עם העץ, זה כאילו הטאבלט הראשון, כן? אתה יכול לעשות, לשלוח אימייל, לגלוש בין, ואבא שלו בעצם אומר, וואי, יש פה מחשבון, אני אשתמש בזה בתור טיפ קלקולטור במסעדה. כלומר, אתה לוקח דיווייס שיודע לעשות כל כך הרבה דברים, ואתה בסוף, כי הלקוח הוא לא מתוחכם, הוא אומר, אני משתמש רק במחשבון. אבל אז הוא אומר, רגע, לקוח חכם יגיד, אבל אני בכלל לא, אז למה אני משלם על הפלם פיילוט? אני פשוט אקנה מחשבון. וזה משהו שקורה אצלנו בשוק, שיש פער גדול בין מה שאפשר לעשות עם המערכת שלנו, לתחכום בהרבה מקרים של הלקוחות שלנו. ואז בעצם הנטל עובר עלינו.
לחנך.
לחנך, בחלק מהמקרים, לעשות עבורם את העבודה, כדי להוכיח את ה-value. ועוד משהו שלמדנו בדרך הזאת, וגם בגלל זה עזבנו תחום של הפאבלישרס, זה אין כזה דבר לעשות, להרים מוצר שיעשה טוב לכלל הארגון או לכלל החברה. בסוף חברות הן מחולקות למחלקות, ויושב לך בראש מחלקה, אם זה VP R&D, או VP Product, או VP Marketing, או כל זה, ובסוף יש לו תפקיד עם KPIs שהם שלו, והדבר בגדול היחידי שאכפת לו, זה ה-KPIs שלו. אם במקרה זה גם עוזר לראש מחלקה אחר, לא מעניין אותו, פשוט לא מעניין אותו. אז כשאתה עושה מוצר...
Nice to have.
כשאתה עושה מוצר שהוא מגדיל קונברז'נים לאתרי e-commerce, אתה צריך לאתר מי בעצם, מי מקבל את הבונוס השנתי שלו בסוף השנה על הגדלת קונברז'נים, ואתה מגלה שאף אחד, והם מתעסקים בדברים, הם מתעסקים בקריאייטיבים ובאימייל קמפיין, הם לא דאטה דריבן והם לא רבניו דריבן בצורה אנליטית, ואז נורא קשה למכור מוצר שעושה את זה בצורה אנליטית. אז אני בדיעבד לא הייתי מרים את דיינמיק יילד, הייתי מרים משהו הרבה יותר מפוק, שנורא, הרבה יותר קל למכור אותו, שיש לך בייר מאוד מאוד ספציפי ומוגדר, שיש לו ליין אייטם בבאג'ט.
שלא תחופפים לוואלו שאתה נותן.
כן, הנה, אתן לך דוגמה, חברה שאני מאוד אוהב, גונג, שאני חושב שאני הייתי אחד הלקוחות הראשונים שלהם בעולם, אני בטוח, ואני פשוט אידיוט שלא התחננתי להשקיע בהם, ואתה יודע, עמית, כאילו, בנקל שעשה כמה דברים בחיים, הוא הבין, הוא איש מחירות טוב, הוא מבין מה גוף מחירות צריך. אלון שהוא PM מדהים, או עכשיו הוא מסוים כמובן ה-Chief Product Officer שלהם, והם יתרו איזושהי בעיה, נישה, של-VP Sales הוא רוצה להיות מסוגל להקליט ולנתח את השיחות של אנשי המחירות שלו, בשביל טריינינג, בשביל טרקינג, ובשביל הרבה מאוד סיבות. אז הם עשו מוצר שהם באים למישהו אחד בארגון שזה ה-VP Sales, ואומרים לו, תקשיב, זה, אני פותח הבעיה, שהוא לא בכך ידעת להגדיר אותה לפני זה, הנה זה בעיה שאני פותר לך, תביא לנו כסף. אז הוי פיסס, זה פותר לי בעיה אמיתית שאני יכול נגדה למכור יותר טוב, אני מוכן לשלם להם את הכסף. אם יש לו בדג'ט או אין לו בדג'ט, הוא הולך ומבקש בדג'ט. וזהו, הם מכרו לבן אדם אחד בארגון, הם לא צריכים למשל למכור לשלושה וי פיס שונים. ככל שיש לך יותר לקוחות בארגון, יותר קשה לך למכור, ויותר יקר למכור, וזה יוצר יותר בעיות.
מצד שני, יגידו, אולי זה שהוא קטן מדי, אולי כאילו שיש לך רק בן אדם אחד שאתה מוכר לו,
תראה,
זה לא מספיק. ל-VP,
כן? עכשיו יש לה, נניח סתם, בדיינמיקית, כל אנשי המחירות שלנו משתמשים בזה, כלומר, כל החברה משתמשת בזה, אבל היו צריכים לשכנע בן אדם אחד בוואליו, כדי להיכנס, ועכשיו אם הוואליו סוסטיינבל, אז זה מתפשט אחרי זה.
כן, לא הייתי אומר שגודל שוק בסוף, אתה יודע, זה נגזר מכמה VP sales כאלה, בכמה חברות שהם לקוחות פוטנציאלים יש, זה לא כמה ביירים יש לך בתוך הארגון.
ואיך אתה יודע, איך אתה בעצם מודד את הדבר הזה ועושה לזה אופטימיזציה, כלומר שאתה נכנס לארגון?
תשמע, יש ספר מאוד מאוד טוב ונורא נורא משעמם, נורא. אני לא עברתי, לא הצלחתי לעבור את עמוד 100 בו לדעתי, כי הוא כל כך משעמם. קוראים לו Four Steps to the Epiphany של סטיב בלנק. שאחרי זה כאילו עשו את הלין סטארט-אפ וכולי, זה הכל כאילו
כבר נגזרות. אחד התלמידים שלו.
כן, בדיוק.
הוא כתב את הלין סטארט-אפ.
יש שם, אני חושב, ארבעת הפרקים הראשונים, שהם גם קיימים באינטרנט כ-PDF. צריך לקרוא אותם ולשנן אותם כתנך של הסטארט-אפיסט הצעיר, נקרא לזה. והתהליך של פרודקט דיסקאברי שמסופר שם, זה פשוט, אם לא עברת את התהליך שהוא שם מתאר בספר, אתה מבזבז את זמנך וכספך על הריק. וזה אחד הדברים הכי, הכי חשובים. לעשות פרודקט דיסקאברי כמו שצריך, לדעת למצוא ולרעיין את הלקוחות, לאתר את הפיין, להבין כאילו האם הם מוכנים לשלם על הפיין. לעשות את זה לפני, אני הייתי אומר, זה משנה את הסיכויים שלך להצליח באלפי אחוזים. האתגר הוא שלא תמיד אתה יכול לעשות את זה, כן? כאילו, אם אני עכשיו רוצה לפתור בעיה, לא יודע מה, ל-CFOים של חברות פורצ'ן 100, אני לא בדיוק יודע למצוא עכשיו 10 CFOs שיסכימו לתת לי שעה מזמנם בתור יזם בן 22 שרוצה לשאול אותם שאלות. כלומר, יש לזה איזשהו קאץ'. אבל זה פשוט תהליך שהוא זהב. ואם אתה עושה אותו טוב, אתה תנצח, ואם אתה לא עושה אותו טוב, הסיכויים שלך הרבה יותר פחות גבוהים.
אני רוצה לסיום לקפוץ לעניין המחירה. לא מהמקום, לא מהמקום של הכותרת והתהילה, יותר מהמקום של דווקא המטה. היה כשאחרי המחירה אני קראתי פוסט של דניאל שנר, שהוא פרסם שכשהם עשו את ההשקעה בכם, בסיבוב האחרון, היה להם ממו כזה שהם הוציאו פנימה, שהם אמרו, הנה רשימה של X משקיעים, אגב, ראינו אותו גם פה, הנה רשימה של X רוכשים פוטנציאלים, סליחה, דינמיק יילד, היו מעל 20 שמות, אף אחד מהם לא היה מקדונלד.
מן הסתם, זה עדי הזויים, שם את מקדונלדס, כן.
מה גרם או מה גורם, לא דווקא למקדונלדס ספציפית, אלא לחברות, ממה שאנחנו קוראים לו העולם הישן, לבוא ולהסתכל על טכנולוגיה ככזה אנייבלר משמעותי לצמיחה?
תשמע, קודם כל, אין הרבה רכישות כאלה, כן? זה לא שיש עכשיו 100 חברות עולם ישן שקנו חברות סטארט-אפ, יש מתי מעט כאלה. אז זה עוד לא מיינסטרים. הרכישה של מקדונלדס הדינמיקית פתחה את העיניים בכל העולם. אני יודע את זה כי אנחנו רואים מצגות של בנקאים בכל העולם שעכשיו עושים פיצ'ים ומקבלים שיחות מחברות ענק שמנסות להבין בדיוק איך זה קרה. לפני כמה חודשים נייקי קנתה איזה חברת אנליטיקס בבוסטון, אז מי שייעץ לנייקי בעסקה התקשר אליי להתייעץ איתי על איך כדאי לבנות את העסקה וכולי. אני חושב שכולם יודעים ומודעים לזה שהדיסרפשן של טכנולוגיה לא הולך לפסוח על אף אחד. ודווקא חברות כמו מקדונלדס הן יותר מוגנות, כי בסוף כאילו ביג מק, הם יכולים אבל לשפר את המטריקות שלהם. חברות ביטוח הן בברוך יותר גדול מבחינת דיסרפשן טכנולוגי. אז אני חושב ש ברגע שאתה מבין שטכנולוגיה יכולה to disrupt your business, ואם אתה מנכ״ל של חברה עם חזון מספיק ארוך טווח, שזה אחד הבעיות הגדולות של כל החברות הגדולות בעולם, זה שכל בעצם שההנהלה שלהם מתוגמלת על בסיס רבעוני ושנתי, על, אתה יודע, על מחיר המניה ועל הרווח וכולי. כלומר, אין אינסנטיב אמיתי למנכ״ל חברה ציבורית, אלא אם כן הוא רוצה להישאר ב-15 שנה, אין לו אינסנטיב אמיתי לעשות השקעות מרחיקות לכת בטכנולוגיה, כי הרבה מה תורא את זה בשוק הציבורי, נהיה מנכ״ל 4-5 שנים, חולב את הבונוסים כמה שצריך,
ויוצא.
ואחריי המבול, כן, ויוצא. אז כשיש מישהו שכן אומר, אני הולך להישאר ל-10-15 שנה הבאות, אז הוא מוכן לעשות את ההשקעות האלה. עכשיו, בסוף, בחברה כמו מקדונלדס, ובכלל חברות גדולות, אפילו, בוא נגיד אפילו דינמיקית, כל הזמן באים אלינו סטארט-אפים ועושים לנו פיץ' שתשתמשו במוצר שלנו, אנחנו יודעים לעשות לכם ככה וככה וככה. אני כמנכ"ל דינמיקית, אני לא סס להביא סטארט-אפ שיהיה להשתמש במוצר שלו, כי סטארט-אפים נסגרים, סטארט-אפים עוברים קשיים.
אתה רוצה לדעת שהם יהיו פה ביום שאחרי.
בדיוק, אני צריך לדעת שיהיה ביום שאחרי. עכשיו, תחשוב חברת ענק כמו מקדונלדס, שבעצם הריצה איתנו פיילוט ש הצליח בצורה יוצאת מן הכלל, היא אומרת לעצמם, בוא'נה, אני הולך עכשיו לשים משהו כל כך אסטרטגי, על איזה סטארט-אפ שנכון, הוא גדול, חברה כבר לא קטנה, גיסו הרבה כסף, אבל מי יודע מה הייתם בעוד שנתיים, שלוש, אולי קנו אותם ויסגרו אותם, לך תדע. אז בתור מנכ״ל שרוצה ויזיביליטי, ואחרי הפיילוט שעשינו איתם, שאתה יכול לראות, שהיה אפשר נורא, אתה יודע, יש לך מספרים, זה היה A-B-Test, כן, היה, היינו בדרייב, בכמה מסעדות בדרייב תרו, וכל אוטו שני קיבל את הדיינמיק, כאילו, את הדיינמיק.
היה עם ובלי.
היה עם ובלי, אתה, נורא פשוט למדל את זה, אחרי זה, למה בעצם זה אומר בסקל של מקדונלדס, אתה רואה את המספרים, ואתה אומר, בונה, או שאני כאילו היי על וויד או משהו, או שכאילו יש פה בוננזה מטורפת. נורא קל לתקף את זה שזה בוננזה מטורפת, ואז אתה בא ואומר, אני רוצה להקטין סיכון, ואני רוצה שיהיה לקבל את התשומת לב של החברה הזאת, ולמרות שאני חברת המבורגרים, בסקייל ובגודל של מקדונלדס, צריך לזכור, מקדונלדס מוכרים ב-100 מיליארד דולר בשנה, הרווח הנקי שלהם הוא בערך 6 מיליארד דולר בשנה. הוצאה של 300 מיליון דולר למקדונלדס, זה לא ראונדינג ארור, אבל אני יודע היום, זאת אומרת, היום שאני חלק בטופ של מקדונלדס, ואני מבין איך הם חשבו על העסקה, הם אשכרה אמרו לעצמם, תקשיבו, מקסימום נעשינו טעות של 300 מיליון דולר, לא נופל העולם.
לא על זה
התיפול. לא על זה, כן. כלומר,
ואם זה יצליח...
אם זה יצליח זה מטורף. אז זה מסוג האימורים שאני הכי אוהב, כי זה hedged bet. כלומר, הדאונסייד שלך ברור, הדאונסייד שלי עם 300 מיליון דולר למחוק. האפסייד הוא מיליארדים בשנה. ואז אתה אומר, כמנכ״ל, אני אוהב שפעם אהבתי לשחק פוקר, היום אני כבר לא משחק פוקר, כי זה פשוט נהיה משעמם. אבל כאילו, מה אהבתי נורא בפוקר? שבכמעט כל סיטואציה מסוימת על הלוח, גם אם אתה מוביל משמעותית ביד, אתה עדיין עם 80%. כלומר, 80% זה אומר ש-20% פעמים אתה מפסיד את הכסף שלך, זה לא 99%. אבל אם אתה עושה מספיק החלטות של 80%, מבחינת תוחלת, אתה הולך לעשות הרבה מאוד כסף. אז מסוג, זה אימור שמקדונלדס אומרים, אוקיי, בדאונסייד הפסדתי 300 מיליון דולר, לא נורא, באפסייד הוא מטורף.
אתה חושב שיותר ויותר מנכלים של חברות גדולות, מקדונלד סטייל, לאו דווקא ריטיילרים או חברות קונסומר שמוכרות, לא משנה, מסתכלים בעקבות העסקה הזו על טכנולוגיות?
אני יודע שמסתכלים, אני לא, אני חושב שלסטיב, למנכ״ל מקדונלד זה בזמן העסקה, היה לו, תשמע, היה לו אג' כאילו הוא ראה את זה והוא היה מוכן לקחת את ההחלטה הזאת. הוא גם מבין מהר מאוד, זאת אומרת, ששוק ההון יגיב לזה מאוד טוב, כן? בסוף כאילו זה משהו שוואו, כאילו מקדונלדס השקיעו המון בדיגיטציה.
זה אמיץ, כן.
זה אמיץ, זה חדשני, זה עתיד, זה AI, כאילו זה, אם תראה את המחיר של המניה של מקדונלדס ביום שהם הכריזו על זה, זה כבר כיסת הרכישה פי 5. ואם אתה מסתכל על מקדונלדס, על המניה של מקדונלדס מהיום שמודיע דינמיקית לעומת שער ה-S&P, אז אתה יכול לראות את הוואליו שזה יצר. כלומר, זה לא רק שהטכנולוגיה טובה, ושדינמיקית חברה טובה, ושאנחנו מייצרים להם כסף, זה גם סיפור מאוד טוב.
זה ברנד.
זה ברנד. עכשיו, היום...
צובע אותם כחברה טכנולוגית.
לגמרי. כל הרכישה המטורפת עכשיו שתהיה של חברה, נקרא זה מסורתית של טכנולוגיה, מקדונלדס תקבל על זה רפרנס בכתבה.
כן, אבל אתה אומר, זה לא ברנד לקונסומר, רק אתה אומר, זה גם ברנד לשוק ההון.
לשוק ההון, מה, ברור, בסוף, כמו שמנכ״ל של סטארט-אפ צריך לוודא שהמשקיעים שלו שמחים ומרוצים, ושיש לו רפיוטיישן טוב בשוק ה-VC, מנכ״ל של חברה ציבורית, צריך שאנליסטים בשוק ההון, שיאמינו בחזון שלו ויאמינו בחברה, לגמרי.
אז אתה אומר דווקא ליזמים צעירים, תנסו ללכת דווקא גם לכיוונים כאלה, של לעשות דיפלוימנט לטכנולוגיות בשווקים פחות טכנולוגיים, יותר מסורתיים, כי זה באמת, יש פה איזה תקדים מסוים, של גם לצבוע חברות כאלה ב...
אני מסתכל על זה... תראה, העסקה הזאת היא קצת אאוטלייר, כן? קשה להפוך ממנה למשהו שהוא זה חוק, אבל אני יכול להגיד לך שהפרויקט עצמו הוא לא, היינו צריכים לכתוב אותו מאפס, כלומר הפיילוט, אני השקפתי צוות של 8 אנשים הכי טובים בחברה, להרים את הפיילוט הזה בשלושה חודשים, אנשים, אני הייתי יחידי בחברה שרצה את זה, כולם התנגדו לזה, אמרו לי, זה דיפוקוס, אנחנו צריכים להמשיך להתמקד במה שיש, אבל אני, הלוגיקה שלי הייתה בהקשר הזה, זה שמקדונלדס הם כל כך גדולים, שאם הפיילוט הזה יצליח, בכלל לא חשבתי על רכישה, כן? אבל עם איך שתמחרנו את הפרויקט וכולי, והערכה שלי לכמה הפרויקט הזה יכול להכניס לי, אני מידלתי את זה שאני יכול להביא את מקדונלד'ס להיות לקוח, שישלם לי בין 10-20 מיליון דולר בשנה הכנסות על, על הפרויקט הזה, שזה סכום מטורף לכל חברה. אז הייתי מוכן לקחת את הסיכון שאני עכשיו 3 חודשים, 8 אנשים מאוד טובים, שוב, זה גם hedged bet, כן? כאילו, עכשיו, בסוף העלות האפקטיבית של עובד בישראל, fully loaded, כן? כאילו, עם משרדים וכל זה, זה בערך, בוא נגיד, זה בערך 20 אלף דולר בחודש. אז אתה אומר, 8 עובדים, 3 חודשים, אז כמה, בוא נעשה חשוב, מהר, 8 כפול 3 כפול זה, זה... וואה, מוקדם מדי בבוקר בשבילי.
צריך את הפן פיילוט מסיינפלד,
אז אני משקיע 50 אלף, לא, לא יכול להיות 50, זה יותר.
מה, רגע, 8 כפול 20, זה 160 אלף דולר?
8 עובדים.
זה כמו ג'וי מחברים, כן. זה הרבה כסף.
540 אלף דולר.
לא, זה 24 חודשי אדם, 24 חודשי אדם כפול 2,000 דולר, זה כן, 50 אלף דולר. לא יכול להיות, משהו פספסתי פה. 500,000 דולר?
אמרת 20 אלף דולר לעובד.
20 אלף דולר, נכון, לא 2,000, שם התבלבלתי, כן, זה 500,000 דולר. אז כמה, אני לוקח סיכון של 500,000 דולר, בשביל הסיכוי לזכות בעסקה של 10 מיליון דולר בשנה, כן? אז אני אומר, זה חברה מספיק גדולה, אבל יכולה להרשות לעצמה את הסיכון הזה. הסיכון יותר גדול זה opportunity cost, מה יכולתי לעשות עם כסף וזה אחרת. אבל, וזה, והרכישה כש... אתה לא יכול לכוון להירחש, זה פשוט איף, זה פשוט לא קורה, כן? זה כמו, כאילו, זה לא שאתה בא ואומר, תקנו אותי, כן? אבל היה לי תחושת בטן בדברים האלה, שאם הדבר הזה מצליח, הם יחשבו על זה בהקשר של רכישה, בגלל פליטת פה של אחד הסמנכלים, ששאלתי איזושהי שאלה כזאת, שאני מספיק עם חושים חדים להבין שאף אחד לא שואל שאלה כזאת סתם. הוא שואל שאלה כי יש איזה אג'נדה שם מאחורי הקלעים שהם לא מספרים לי.
מה הוא שאל?
אני לא זוכר, הוא שאל משהו על...
אני לא זוכר.
כן, אני לא זוכר, זה שקטע. הוא, אתה יודע, משהו סביב כאילו כמה כסף השקיעו, לא זוכר, משהו כזה, שאלת קורפדב, אוקיי? כאילו, שאלה מאוד סאטל כזאת של קורפדב, אבל אני כבר שואל ותיק, אני יודע לזהות שכאילו, אני מקשיב מאוד טוב, כאילו, ובעולם הזה בכלל, זה עולם... מלא ניואנסים, מלא ניואנסים, כשאתה מגיע לפגישה וכולי, שפת גוף היא קריטית, הזמן שעונים לך, יש כל כך הרבה דברים שיזמים צעירים מפספסים לפעמים, אבל הרבה מאוד מהדברים קורים לא במילים, אלא במה שלא, בדברים לא מילולים, והייתה שם איזו תחושה, אז כשהם אמרו לי, תגיד, רוצה שנקנה אותך, אז זה לא, לא נפלתי מהכיסא, כאילו, להפך, דווקא אמרתי, זה היה דווקא קטע מגניב, כי המשקיעים, דרך אגב, אני לא סיפרתי למשקיעים שלי בכלל על הדבר הזה, עד לשלב מאוד מאוחר, כי פחדתי שהם יחשבו שאני עזוי, ופחדתי שזה ידלוף, כי זה עסקה די מטורפת. אבל כשהם אמרו לי, תשמע, מה אתה חושב, אולי אני אקנה אתכם וזה, אז אמרתי, תשמע, אני חושב שזה רעיון משוגע, מעניין, סקרנתם אותי, תנו לי לחשוב על זה. ובאותו יום, אני זוכר, הייתי בשיקגו, הכנתי במלון מצגת של 3 שקפים, שקראתי לזה Thoughts for Steve, כאילו מחשבות עבור סטיב, המנכ"ל של מקדונלדס, ובעצם כתבתי שם שקף ראשון, היה, תיארתי את האתגר של מקדונלדס בסביב טכנולוגיה, אופציה 2, תיארתי מה הם צריכים לעשות כדי לפתור את האתגר הזה, כחברה לא טכנולוגית שהטכנולוגיה חשובה להם, ושקף 3 היה פרס רליס של סטיב, למה הוא קנה את דיינמיק יילד, עם תמונה שלו וכולי, ושלחתי את זה, וזה כאילו בעצם, אז אני מאוד מאמין בלהטמיע מסרים.
אינספשן.
וכן, כן.
איך נראה היום שאחרי? דיברנו קצת על הריטנשן ועל הזה ועל לעבוד בקופורט, אבל בסוף מקדונלדס, לא, לפחות מהצד, מזווית של יוזר, היא לא נראית כמו קופורט רגיל.
אז אני חושב שפה היה גם משהו מדהים, שזה גם בגלל שזה לא חברה טכנולוגית שקונה אותנו, וגם כי אני כבר מנוסה בלהירחש. אז בגדול מקדונלדס אמרו לי, תשמעו, אנחנו לא קנינו חברה 20 שנה, החברה האחרונה שהם קנו זה צ'יפוטלה בשנות ה-90. אנחנו לא יודעים איך לקנות חברה, אנחנו לא יודעים איך לקנות חברה טכנולוגית, אין לנו, תעזרו לנו, בוא נבנה משהו ביחד. ובעצם ישבנו והמלצנו להם על איזשהו מבנה לדעתנו שהיה יכול להיות נכון. אני לא מדווח לאף אחד ספציפית במקדונלדס, יש לי דירקטוריון, זה ה-CIO, ה-CMO וה-CFO של מקדונלדס. והצענו מתווה, הצענו להם איך לחשוב על הריטנשן לעובדים וכולי, ו... אני חושב שבגלל שהחיבור בין אישים מאוד מאוד טוב ונוצר טראסט מאוד טוב, הם פשוט זרמו עם ההצעות שלנו, הם בסוף אמרו, אתם מנוסים, אני ספציפית וגם ה-CEO שלי מנוסים בתחום הזה, ואנחנו הולכים עם מה שאתם מציעים.
שזה
נדיר בטירוף.
שזה בלתי נתפס.
בלתי נתפס. כי בדרך כלל חברות ענק בסוף דורסות אותך לתוך המחבא שלהם. כאילו אם SAP או Salesforce או Adobe קונים אותי, הייתי היום בן אדם עצוב, ויש מספיק מנכלים ברדיוס של קילומטר מכאן, שאתה יכול לראות את פניהם העצובות והעשירות פה למטה בבית קפה. כי זה חרה לעשות אינטגרציה לחברת ענק. אבל אנחנו נשארנו חברה עצמאית. תשאל את כל העובדים שלי, למעט נניח ה-CFO, אני ואולי עוד אחד או שניים, הם בכלל לא מודעים לזה שאנחנו, זאת אומרת, הם לא רואים שום דבר ביום יום שלהם, זה שאנחנו חלק ממקדונלדס, אנחנו עצמאים לגמרי, וייב של סטארט-אפ, הכל. רק ההבדל אחד זה שאנחנו עכשיו well-funded לעשור הקרוב, ואין לנו אף בעיה של הסטארט-אפ יש מבחינת מימון. אז פשוט אנשים, והם סמכו עלינו, והם אמרו שחלק מהרכישה הזאת הרכישה של טראסט, וזה השתלם להם, זה השתלם לכולם.
שאלה דווקא ל-CEO שבכלל לסיום, כלומר, בסוף אתה כל הזמן אומר על האופטימיזציה, על האושר שלך ואופטימיזציה ותיקוני גרסה וכולי, לאן אתה הולך עם זה? כלומר, באמת לבנות חברה של 10 שנים קדימה, או שאין לך איזה urge כזה להקים עוד משהו ולעשות עוד משהו של התחושה הזאת של ההתחלה? דווקא.
זה שאלה, אתה אפשר לעשות פודקאסט שלם רק על השאלה הזאת, אבל אני אנסה לנו
בקצרה. אפשר להתחיל עוד פרק.
אפשר לעשות את זה, אני אנסה לנו את זה בקצרה. התמזל מזלי, ובזכות העסקה הזאת, אני יותר לא צריך לעבוד, כאילו, בחיים בשביל כסף. כאילו, אני כנראה שאני מסודר, הילדים שלי מסודרים וכולי, כאילו, אז זה משנה לגמרי את איך אתה חושב על שאר השנים שלך פה על הפלנטה, ועל מה לעשות הלאה. אז אם אני אקים עוד סטארט-אפ, זה באיזה משהו שאני passionate about, אבל יש לי הרבה מאוד מחשב, אני מחויב למקדונלדס ולצוות לפחות עד אמצע 2022, זה עוד הרבה מאוד זמן, זה לא, אני לא רץ לעשות שום דבר, אז יש לי עכשיו עוד לפחות 2.5 לחשוב על זה, שאחד האופציות דרך אגב זה גם להמשיך להישאר במקדונלדס ודיינמיק יילד, ודיינמיק יילד יכולה עוד לקבל עוד גלגול כאיזה ספין-אוף ממקדונלדס באיזשהו שלב, כאילו עוד יש בדיינמיק יילד, עוד יש לנו הרבה מאוד שיאים לכבוש, אבל ברמה האישית, אני עכשיו כשאין לי את החרדות ואת הסטרס של דיינמיק יילד, אז אתה עובר איזשהו, אז יש את ההיי של האקזיט, שהוא היי מטורף, והתחושה הטובה הזאת היא של, אני לא צריך לדאוג יותר, אז אני היום הרבה הרבה יותר שמח משהייתי לפני שנה, כי אני לא בסטרס. עם לקוח גדול, אם יש לי איזה בעיה איתו, אני מתרחס לזה כבעיה טקטית, לא עכשיו כבעיה שאולי חס חלילה הוא יעזוב אותי, אם לא צריך לגייס כסף, העסק יסגר. כבר אין לי את הדבר הזה שבסטארט-אפ, כל דבר אתה אומר, יואו, איזה בסה, זהו, הכל הולך לאיבוד. ואין לי את זה, אז אני יכול להיות, אני חושב, מנהל טוב יותר, וקשוב יותר, כי אני לא בלחץ. היום ההנאה שלי, אני בסוף יש מוצר בנשמה, אני אוהב לחדש, אני אוהב לפתח. אני היום ההנאה שלי היא האנשים שאני עובד איתם, שאני פשוט נהנה לבוא בבוקר ולעבוד עם האנשים בדיינמיק יילד. יש לנו צוות מדהים וכיפי, פשוט כיף, פשוט כיף לי להיות עם האנשים האלה, כיף לי בהווי של החברה. אם תשאלו כל עובד דיינמיק יילד, אני אגיד שזה אחד החברות עם הווי הכי כיפים שהם עבדו בהם. אז זה דבר אחד, אז היום האופטימיזציה שלי היא על הנאה, הנאה מלעבוד עם אנשים שאני אוהב, והנאה לי לעשות מוצרים חדשים. בדיוק עשינו עכשיו תקציב לשנה הבאה שמקדונלדס אישרו לנו. אני הולך להוציא 3 מוצרים חדשים שנה הבאה. אז אני סקרן לראות איך הלקוחות יגיבו. אני יושב על הווייטבורד עם הפרודקט מנג'רס, ואני מאפיין איתם UX. אני נהנה מזה. אז אני נהנה מהדברים האלה, ועכשיו אני יכול, יש לי את הפריבילגיה להתרכז בזה. In the grand scheme of things, אני חושב ש... בפאזה שאחרי, אז זה יהיה... לעשות משהו שהוא יותר, נקרא לזה social good, שזה גם אחד הדברים שאני חושב עליהם עכשיו, זה בסוף, אני יכול ללכת ולעזור לצבוע בתים לקשישים, כאילו זה נחמד וזה עוזר מאוד מקומית וכולי, אבל כיזם אתה רוצה לעשות משהו עם סקייל יותר גדול, אז אני עכשיו מבלה הרבה זמן בלחשוב על איך עושים משהו בסקייל של doing good, ויש לי עכשיו כמה שנים תכנן את זה ולחשוב איך לעשות את זה וכולי, אז זה... אז נראה, ושוב, אני, לצערי, יש לי את החיידק הפוליטי, שזו יהיה החלטה מאוד לא טובה, ברמת עושר אישי, להיכנס לפוליטיקה, וגם שיילי לא מרשה לי, אשתי לא מרשה לי, שזה קל גם אז לא להיכנס לזה, אבל החיידק הזה קיים, אז כאילו אני מאוד מקווה שאני אדחיק את זה, ואמשיך לחיות חיים טובים, ולא להיכנס לבלגן
האמיתי. נחיה ונראה. ליד.
תצביעו לי.
רוצים להיות הרעיון.
אנחנו רוצים את הסקופ. ליד, תודה רבה.
יאללה, בכיף, תודה חברים.